יאללה. אנחנו בשיעור שני בענייני היתר, הרב ברבי צדוק. אמרנו שבוע שעבר שזה היה מין שיעור פתיחה כזה, עם הרבה מקורות להשוואה, אבל מה שהייתי רוצה לעשות בגדול זה לקחת קטעים של רב צדוק ולעבוד עליהם מתוכם, אחרי שהסרנו איזושהי שאלה כללית, דרך הדיבור שהיה לנו על לחשוב על יצר כאמת בהקשר של אמת ושקר, או בהקשר של טוב ורע. אני רוצה עכשיו לפתח את הנושא הזה דרך קטעים של רב צדוק. הבעיה ברב צדוק זה שרוב הספרים שלו, ולכן רובם פחות מוכרים, למשל בהשוואה לצדקת צדיק, זה שהם כתובים בטקסטים ארוכים, ארוכים, ארוכים ומאוד מפותלים. לא יודע אם מישהו מכם יצא לנסות פעם ללמוד ספר כמו תקנת השבים, או ישראל קדושים, או ליקוטי מאמרים, שממנו זה לקוח, אני אפילו שכחתי לכתוב את המקור. זה ספרים שיש בהם קטעים מאוד מאוד ארוכים, שמתחילים איזשהו מסע, אבל הרבה פעמים קשה מאוד לעקוב עד לאן זה הולך, ומה קורה בכל השלבים בדרך. בשנים האחרונות כמה פעמים ניסיתי כל מיני דרכים ללמוד את הקטעים האלה בקבוצה, גם לבד זה אתגר. כאילו מצד אחד אני רוצה כן ללמוד את הטקסט כמו שהוא כתב אותו במידת האפשר, מצד שני אנחנו לא נלמד עכשיו את כל הקטע הספציפי הזה, בגלל שהוא בהוצאה של ארבע אחר הוא תופס 50 ומשהו עמודים ברצף אחד. יש פסקאות אבל אין עצירה כאילו של נגמר עניין אחד ומתחיל עניין אחר, לגמרי לא ברור מה העניין גם. אז חתכתי בו חלק, קיצרתי אותו קצת, בעיקר לקראת הסוף, בכל זאת הוא תופס בשני דפים, שני עמודים, ואני מקווה שאם לא נעבור על הכל, החלק האחרון הוא פחות חשוב, אם נראה אם יהיה לנו זמן לדבר עליו, שמרוכזים בו כל מיני נקודות שבהקשרים אחרים הם דברים כאילו שהם די יסודיים, אבל כאן הם מרוכזים יחד אני חושב בצורה שהיא טובה. המהלך בכללותו אני גם לא עברתי עליו עדיין, יכול להיות שבהמשך יהיו עוד הרבה דברים שנוכל להגיע אליהם, אבל זה בקיצור, אני מנסה כן ללמוד את רב צדוק על הסדר שלו, גם כשהוא לא מובנה והלא מובנות הזאת תהיה ניכרת לנו, אבל זה דבר שצריך ללמוד לעבוד איתו, אני חושב. כי הרבה פעמים בקטעים האלה יש להם, אפשר להפיק מהם דברים שאי אפשר להפיק מהפסקאות הקצרות, נגיד, של צדקת צדיק וסיסי לילה, גם בגלל שזה ספרים יותר מוקדמים, וגם בגלל שאופן הכתיבה שלהם הוא פחות מפותח, אני חושב, בכל מיני בחינות. אז אני מקווה שהעמל הזה הוא יהיה מוצלח. מבחינה טכנית מה שנעשה, ניקח את הקטע הזה בהוצאה של הר ברכה. זה ספר ליקוטי מאמרים, הוא אוסף של כל מיני דברים. בהוצאה של הר ברכה הם קצת הפריד אותם כאן, אני לא משנה, יש שם איזשהו שלב באיזשהו בהם הוא מתחיל לדבר על יהושע, אחרי זה באיזשהו שלב הוא מתחיל לכתוב פסקאות מסודרות, א' ב' ג' וכו', זה פסקת ט' ז' היא הכי ארוכה. בהר ברכה היא נדמה לי מתחילה בעמוד 102, משהו כזה. והקטע הזה הוא קצת אחרי ההתחלה שלה. פסקה מתחילה בלהבין עניין שני אדרים. למה יש שני חודשי אדר? ואז ממילא אתה שם מבין שהפסקה הזאת הולכה להסביר לך למה יש עניין שני חודשי אדר. בסופו של דבר, המקום שאליו זה הולך די מהר, זה השאלה של תאווה. בגלל שדרך כל הדרושים שהוא עושה שם בהתחלה מספר יצירה, אז אדר קשור לתאווה. ואז הוא מתחיל לדבר על הנושא הזה, שהוא כאמור הנושא שלנו. והקטע שהכחלנו פה, יש בו כמה יסודות שאני נראה לי שהן משקפות איזה משהו יסודי באיך שרב צדוק מבין את כל הדיבור הזה על יצר הרע ועל תאווה בכלל, ונקרא אותו. נקרא ככה קטע ואני מתעכב עליו ונעלה מפה את הנקודות המרכזיות לענייננו. טוב, הבאתי פה למטה בהערות מקורות שהוא מפנה אליהם, הוא מפנה להמון כרגלו, אבל הבאתי את אלה שנראים יסודיים לענייננו כדי שנראה את ההקשרים שהוא, כי חלק מהם זה דברים שהוא מצטט אותם הרבה. למשל, מה שמופיע פה ישר בתחילת הדברים, ציטוט מזוהר תרומה, נתחיל ממנו, שאומר ככה, בהערה מספר 1, התנינן, בכל אתר, היי נחש, עזלה, בתר, רזה דה אשת חיל. בכל מקום הנחש הזה הולך אחרי אשת חיל, ובאה היה אשת זנונים להיתקנה גרמה כגב נדילה, ולא יחילת. רוצה אשת זנונים לתקן את עצמה, לתקן פה אני חושב במובן של לעצב את עצמה, כמו דילה כמו אשת חיל ולא יכולה. אשת חיל הוא רשימו ואת דילה, רישום והאות שלה יהיו אות ה', ואחי איתך דילה. אני חושב שאחי איתך דילה סולם פה מפרש כך מתאים לה, כך ראוי לה או כך היא נראית. אשת זנונים הוא רשימה ואת דילה יהיו כהוא גבנה דיצטריך. גם כאן הסולם מתרגם, היא רוצה להיות כמו האות הזאת של ה' של האשת חיל, ולא יתקן עם אבי אחי, היא לא מצליחה, ואת דילה קוף. ואת דילה התקנה בתיקון הדעת ה' כגבלה דקופה אצל בני נשה. קוף ביחס ל-ה' היא כמו קוף ביחס לבני אדם. ואז לבטר בני נשה ולא התקן עם אבד אחי. הקוף הולך אחרי אנשים, מנסה להיות מה שהם ולא מצליח. בוא נעשה את זה גרפי. דימוי שהוא השתמש בה הרבה, יש גם פסקה בצדקת צדיק שמדברת על הזוהר הזה, יש קוף ויש ה', עכשיו, אני, אם הייתי יודע לצייר את זה כמו בספר תורה, אז אני חושב שבקוף של ספר תורה, מעבר לזה שהקו שלו יותר ארוך, יש לה גם משהו בצורה שהיא יותר עקומה. יש מישהו שבקי בנושא? מה זה אומר כמו זין? איך אני צריך לצייר את זה? אתה רוצה להדגים?
את הקו כאילו של הקוף התחתון?
זה? יש עוד שוב פה?
נדמה לי
אבל שגם החלק הזה יש בו הבדל. אני חושב שהמקומות של רב צדוק מדבר על זה, אז הוא לא משנה, לא נתקע על זה. יש פה אמירה יפה למחנה חזותית, הקוף היא חיקוי של ה', אבל הקוף בהקשר זה צריך להבין אותה כעקומה, מעוותת קצת, מנסה להיות כמו ה' ולא מצליחה, לא רק שיש לה קו ארוך. יש הרבה דרושים יפים על אותיות, גם ה' היא ד' מעוברת, אם אתם מכירים את זה. ד' זה המלכות וה' זה המלכות שקיבלה את העובר שלה. יש לה את הקו הזה, זה העובר. בכל אופן, הקוף זה חיקוי של ה', לכן קוף זה האות בהקשר שלנו כאן, זה האות של האשת זנונים. אני לא מתעכב כרגע בכלל לנסות להבין מה זה אשת זנונים, מה זה אשת חיל, כי נראה שמה שמעניין את רב צדוק בקטעים האלה זה פחות התכנים ולאן מתאימים ויותר המבנה. אז הוא לוקח מפה את המבנה הזה של קוף אחרי בן אדם, שהוא בהקשר הזה הצד הרע נגיד, במובן הכי כללי שמנסה לחכות את הצד הטוב. זה מקום שנתחיל ממנו. אשת זנונים באת להתקנה, עכשיו אני קורא ברב צדוק, שזה כל חפץ אומות העולם, לומר אנו ישראל. אבל רק באת, כלומר, היא רק רוצה מצד עולם הזה, דשיקרא, שיש מציאות לרצון שקר, אבל לא יחילת. ועוד דילה כגבנה דקופה אצל ברנש וכו', אין שם בזוהר תרומה. ואמרו, דהכל בפני שכינה כקוף בפני אדם. וידוע ששכינה הוא כנסת ישראל. היינו שכינת השם יתברך בתוך לבבות די ישראל. ואמרו זל, דמידור הפלגן עשה קופין, אשר רצו להידמות לבנות מגדל וראשו בשמיים. זה שלא יהיה אנשים סנדרים, זה מעניין, נראה זאת שדמור הפלגן עשו קופין. אני חושב, נדמה לי שפעם כן הסתכלתי שם וראיתי שהוא לוקח אחת מהחיות, נדמה לי שכתוב שם שהם נעשו עוד כמה חיות, אבל הוא נתפס על הקופין. כי זה מה שמתיישב פה בתמונה, על שרצו להידמות לבנות מגדל וראשו בשמיים, והוא דוגמת ישראל בבית המקדש, ששם שכינתו התברך. ואמרו, חווה בפני אדם כקוף בפני אדם. לא פמיניסטי העניין פה, אנחנו נצטרך להחליק את זה. וכן כביכול למעלה, ודמות כמראה אדם עליו מלמעלה. וזה שאמרו, קוף קדוש. כמו שלמד, קדושים תהיו כי קדוש אני, צריך להפסיק פה במקום לא נכון, ובזה מתדמים כביכול אליו. בכל מקום שאתה מוצא גדל ערווה, שם אתה מוצא קדושה. והקדוש ברוך הוא נקרא שונא זימה, וגם אומות העולם אחר דור המבול גדרו עצמם בעריות ורוצים להידמות לאדם. באמת אמרו, הנודר מן המולים וכו', מן הערלים, בוא נשאיר שנייה את המשפט הזה לסוף כי הוא פותח את החזית הבאה. בוא נסתכל שנייה על קטע שלפני. מה קורה פה עם הקוף? יש לנו פה איזה מין ערב רב של מקורות כזה, מה היחס ביניהם? יש פה איזשהו רצף? יש פה איזשהו ניגוד?
יש פה ניגוד.
מה הניגוד?
יש את הקוף הרע שזה יש את זנונים.
כן.
בדור הפלגה.
שהם מחכים את ישראל, אני חושב. או מחכים את הקדושה, מחכים את ישראל.
לא, או את הקדוש ברוך הוא, לדמות לקנות מגדל, ורצות השמיים.
גם זה אני חושב עובר דרך ישראל. לא יודע, דמות שזה מעניין. כשהוא אומר דוגמת ישראל, אני חושב שהוא מסב את מגדל בבל מעמידה מול אלוהים לעמידה מול ישראל. זה מעניין, ישראל הרי בכלל לא שם. אבל נדמה לי שבהקשר הזה...
הוא דוגמת ישראל פה, הוא בדיוק מביא לצד השני.
אתה אומר זה כבר שייך לחלק ההוא, וואלה, יפה, יפה, זה ממש חוליית מעבר כזאת, נכון? לא חשבתי את זה. אני קראתי את זה בהקשר של מה שכאילו הם מחכים את ישראל. זה קצת נמצא כבר קודם שהוא אומר שהם מחכים את השכינה, והשכינה הוא כנסת ישראל שהיא בתוך לבבות. זאת אומרת, השכינה נמצאת שם, הם מכירים את השכינה אולי דרך ישראל, אבל באמת ביחס למגדל בבל זה חמקמק.
כאילו הם מחכים את ישראל שמנסים
להתקרב
בה שם,
כאילו בבית המקדש. כן. אולי לך אחרי זה הקוף נהיה קדוש. איך הוא הפך מקוף לקדוש? מה קורה עם החיקוי בהמשך של הפסקה?
הוא לא מפרש את זה, אני יכול לפרש לפי מה שזכור לי גם מהרוח הכללי, שזה כאילו... שזה משהו שמכיר בעצמו שהוא חיקוי.
מה? מה זה המשהו הזה?
כביכול הזה, כאילו, שזה...
זה מדמים כביכול? אז מה אתה מבין מה כביכול?
אני לא באמת חושב להתכוון, אלא זכור לי גם ממקומות אחרים שלו, כאילו שהקוף הוא כאילו ממש ממש חושב שהוא גוף. זאת אומרת, הקדוש, שהוא לא, הוא לא חושב שהוא באמת מגדיר אותו. זה במיוחד האמת גם מתבלט על רקע העובדה, חוץ מהבית מקדש, הקדוש הוא ניכר רק כאילו בשליליות שבו.
מה, בפרישות?
בפרישות.
איך אתה מבין את הקשר של השליליות הזאת כאן? לא הבנתי.
לא, זה גם מראה משהו כאילו שאין פה איזו הידמות חיובית, זה לא איזה מגדל שאתה מציב ו...
כן, כאילו יש לך איזשהו וקטור של שלילה ואתה יודע שלא תגיע אליו אף פעם. כן. פה, פה אתה כבר עושה הבחנה בין שני סוגים של חיקויים, אבל שנייה, ננסה קודם למפות את זה, כי נראה לי שהוא עושה פה איזה מין מעבר כזה בלי לאותת. בהתחלה הוא דיבר על חיקוי שנמצא בדגם, כאילו זה נגיד הדגם הכללי של חיקוי, הקוף והה"א. אפשר לצייר את זה שזה יהיה קראטה, היה לנו את ה, נגיד את הרע שמחכה את הטוב. נעשה איזה חץ. אחרי זה הוא מדבר על ישראל שמחכים את השם נגיד. ואז יש משהו, צריך לעשות פה קצת יותר מקום, אבל כאן אני חושב...
כשהוא מדבר על הגויים שמחכים את ישראל, אז הוא אומר הם מנסים לבנות בית מקדש,
הם מנסים כאילו להיות נגיד יותר...
יותר דתיים נגיד, יותר קדושים, הם מחכים את ישראל בצד הקדוש שלהם,
וישראל מחכים את הקדוש ברוך הוא בצד של הפרישות.
אז כאילו יש פה איזשהו אישור קו, אני חושב, שהוא מצד אחד אומר שניהם עושים עבודה של חיקוי, מצד שני, ברור שיש איזשהו צד שלילי בחיקוי של הגויים, זה כקוף, ויש איזשהו צד של קדושה, למרות שגם הדימוי של הקוף מופיע גם מול השכינה. זאת אומרת, הוא לוקח את ההקשר הזה של חיקוי, הוא שם אותו גם בהקשר שהוא לכאורה השלילי של אשת זנונים, עשית רעך שמחכה את הקדושה, וגם בהקשר החיובי שהקדושה של ישראל נובעת מזה שהם מחכים את הקדוש ברוך הוא ומחכים בהקשר של הפרישות דייקה. ואז בסוף הפסקה זה מתגלגל עוד פעם, בגלל שהם מחכים, אז גם אומות העולם, חרד ומואבול, גדרו עצם בעריות, רוצים להידמות לאדם, כאילו יש את הקדוש ברוך הוא.
אתה צריך לתאר את זה ככה, השם הוא הכי פרוש נגיד, וישראל מחכים אותו, והגויים מחכים את ישראל, כל אחד רוצה להיות
מישהו אחר. תוהה כאילו מה זה אומר, האם יש פה באמת הבחנה. אתה אומר יש הבחנה בין החיקוי שלהם, כי הם מאמינים שזה באמת ככה, הם עושים את זה ברצינות, וישראל הם עושים את הכביכול. אתה אומר, הם עושים חיקוי עם איזושהי הרחקה נגיד. נזכיר קצת דיבורים של הרב שגר, כשהוא מדבר על קטע אחר של רב סלאק בדרשות שלו על פורים, כמו את אחרים זה חוזר, הקטע הזה מקומץ המנחה שהוא אוהב להביא. אבל יש שעשיו הוא מעמיד פני דתי והוא חושב שזה באמת עובד. ולעומת זאת הצדיק יעקב, הוא יודע שזה רק משחק. נראה לי שזה דברים שיוכלו לעלות כאן בהמשך, אני לא יודע אם זה באמת כבר נמצא כאן, אולי הכביכול הזה הוא כבר עומד לזה. אבל יש פה משהו שנצטרך להתעכב עליו, על זה שהדיבור שלו על... יש פה חיבור של כמה דברים. חיבור של דיבור על יהודים וגויים, דיבור על יצר ופרישות וחיקוי. ניסיון להידמות למישהו אחר. זה אני חושב היסודות של הקטע הזה, ודרך הדיבור עליו אני רוצה כאילו להתעכב למה הוא מדבר ככה ומה זה אומר החיבור של הדברים האלה אחד לשני. מבחינת הנושא שלנו אנחנו יותר מתעניינים בתחום של היצר. לפני שנתיים נראה לי שדיברנו פה על זהות יהודית ברב צדוק, דיברנו יותר על יהודים וגויים, אבל גם אז, במיוחד אני חושב זה נכון לגבי כאן, שהדיבורים של רב צדוק על יהודים וגויים הם פחות מעניינים, אני חושב, גם מבחינת מה שמעניין אותי, אבל גם אני חושב קצת מבחינת מה שהוא מנסה לעשות, הם פחות מעניינים מבחינת איך שמתארים את הגויים, נגיד. אלא יותר מבחינת מה ההתבחנות מהגויים מעצבת מבחינת התפיסה של מה זה אומר להיות יהודי. לכן כאילו, הנטייה הראשונית לראות את זה כתיאור אמפירי, להגיד שיהודים הם ככה וגויים ככה, מה זה אומר, האם אני מסתכל, או באמת רואים את זה, זה פחות אני חושב, גם פחות משכנע וגם אני חושב פחות מעניין. אלא יותר המקום של לראות מה זה אומר להגדיר את הזהות שלי דרך סוג המסוים של ההבדלות שהוא יעשה כאן. מה שנראה, אני חושב בהמשך, אפשר קצת ללמוד עליו כבר עכשיו, זה שהיה
בין יהודים לגויים, זה לא היחס של שלילה נגיד, של ניגוד, של יהודים לגויים נגיד בהקשר של טוב ורע, ככה, באופן כזה חזיתי ודו צדדי, אלא זה יותר יחס של חיקוי.
יש מישהו שהוא הדבר האמיתי, ויש מישהו שמנסה להידמות אליו. כבר אני יכול להניח שההבדלים הם לא ברורים, כי מנסים לחכות אותנו מצד אחד, ואז השאלה תהיה איפה נמצא ההבדל, והוא לא נמצא על פני השטח.
יש
איזה סימון,
זה מהותי בין חיקוי לפרישות, כלומר, אתה לא יכול
לחכות
פרישות, זה
נראה לי
קטן.
למה?
פרישות, כל העניין שלה זה שזה, זה גם הקדושה, תלוב כאילו, משהו שאתה לא יכול לחזור עליו.
למה? אם הקדוש ברוך הוא שונא זימה, אז אני צריך לגדור את עצמי מהעריות. כל מקום שאתה מוצא גדר רבה, אתה מוצא קדושה. אני חושב שמבחינת חפצה לקום מדבר ברמה המעשית, כאן. קדושים תהיו, אז המחכמין הזה כל העריות שמופיעים בהמשך. אתה אומר, זה לא הפרישות שחשבת עליה.
אני לא
יכול לסתור
את הדברים, אני אומר שמבחינה מורים, שאתה בא לדון בעיקרון של הפרישות,
הקדושה. מה זה העיקרון של הפרישות? מה אתה מתכוון?
מה שעומד מאחורי המעשה הזה של גדר של העריות.
מה אתה מתכוון?
אז אומרים שם באופן מהותי הבדלה מהגויים. אז כאילו זה...
מה, אתה אומר באופן כללי, בלי קשר למה שרב צהל מדבר כאן, פרישות מובילה להבדלה מהגויים דווקא? איפה אתה רואה את החיבור הזה? לא, אני אומר, זה מעניין. אני תמיד הרגשתי שזה משהו שרב צהל עושה אותו, וזה לתהות עליו. אבל למה לעשות את זה באמת? מאיפה אתה מבין את זה?
תראה, זה
ההבנה
הפשוטה שאני מכיר בדברים האלו.
בפשט הפסוקים אתה מתכוון? כאילו ברמה של הפסוקים?
כן, אבל אני גם רואה את זה פה.
לא, זה נכון שאתה נמצא כאן, אבל אני...
זה
ממש
שזה מושג פרישות,
הוא לא...
הוא
אומר לך מזימה, אבל
לא נתחיל
אותה
לגויים. לא, אני חושב שזה משמעותי שהוא מחבר אותה, אבל אני חושב שבחלק ממה שבונה את המהלך של הפצד הזה, שהוא מחבר אותה, למרות שהוא מניח שיש ביניהם פער, לפחות ברמה האנליטית נגיד. זאת אומרת, יכול להיות שאם אתה חוזר על הפסוקים, אתה יכול לקרוא ולהגיד שבמרומז הזימה מזוהה עם הגויים, ולכן יכול להיות שזה סוג של פרישות משותפת גם מהגויים וגם מהזימה. עכשיו, בצדוק אני חושב מה שהוא עושה זה שהוא לוקח שני דברים שאפשר לדבר עליהם בנפרד. והראיה שהגויים יכולים לסגל את זה לעצמם, ולהחליט להיות פרושים, לפחות לנסות. והוא מחבר אותם בכל זאת ביחד, אבל הוא מחבר אותם מתוך מקום שהם נפרדים. אני חושב שזה חלק ממה שקורה פה בקטע הזה. אבל זה טוב שאמרת את זה, כי אתה יכול כאילו להגיד שהוא בעצם חוזר באיזשהו מקום להקשר המקורי של הדברים, אבל מתוך מקום אחר, כי הוא נמצא באיזשהו מקום שלא מניח שזה בהכרח קשור. הוא לא אומר, זה התרבות הגויית שאני פורש ממנה, כמו שעושים לפעמים אצלנו.
אבל יש משהו בקדוש שהוא נעצר, יש משהו בחיקוי שהוא
חוזר ככה,
כאילו, שחקות את ה... לחכות את הפרשות, אבל גם זה לא סימורה, כאילו, הפרשות כאילו משהו, פרשות הרבה כאילו מעמיד את עצמך כאדם שולט בעצמך, כאילו...
אז
האציל
לא
מסכימות,
כאילו,
סוג של...
כן. אני חושב על שאתם מכניסים פה לפרישות הרבה תכנים שאפשר היה לקלוט אותה ברמה הפרקטית. נראה לי כאילו שזה חלק מהמהלך שרב צדוק רוצה לעשות כאן, אבל חשוב לו, אני חושב, להגיד שיש איזשהו רובד בפרישות שבו היא פשוט עובדת ברמה המעשית, ולכן היא כן ניתנת לחיקוי. אם אני מבין פרישות ברמה הפשוטה, לפני הקשרים הפסיכולוגיים והאישיותיים שלה, אלא כאילו להיות מרוחק גדר ערווה, ברמה המעשית. זה אני חושב במקום שבו רב צדוק אומר, פרישות עצמה יש בה מימן של חיקוי. ואז, כאילו במובן הזה, אולי זה לא דווקא שלילי, זה מה שהקדוש ברוך הוא שונא, ואני רוצה להיות בראש שלו, אז אני גם פורש מזימה, וככה אני מתקרב אליו על פני הסולם הזה. ואז במקום הזה, גם הגויים יכולים לעשות את אותו מהלך, בין אם זה חיקוי של ישראל, בין אם זה חיקוי של השם. בהקשר הזה, אני חושב, האמירה תהיה שזה כן יכול לעבוד, שזה, הבעיה הזה זה לא שזה לא יעבוד, אלא שזה כן עובד, זה אולי בדיוק הבעיה, שזה יכול לעבוד כחיקוי. כי זה שזה ניתן לחיקוי ממחיש את זה שזה משהו שנמצא ברמה של, של המעשים, של החיצוניות, של מה שהוא ידבר בהמשך כמראית עין ולבושים. ויש איזשהו רובד שהקדושה מזוהה עם זה. מה שרואים פה מיידית זה שכשהקדושה מזוהה עם הרובד הזה, אז היא ניתנת לחיקוי. גם במובן שאנחנו נחכה את השם, גם במובן שהגויים יחכו אותנו. ממילא זה משהו שמתרחש ברובד הזה של החיקויים. והשאלה תהיה איפה נמצא ההבדל. מה?
המשפט הזה שאמרת שאפשר לחכות
את
זה משפיע על
המשג
של הקדושה.
מה זה משפיע?
לא, נמצא,
הוא
כל
הבנה
של קדושה,
אומרת
שאפשר לחכות
את זה. לא, אני חושב שהוא רוצה לשחק פה עם כמה מושגים של קדושה, אבל הוא מתחיל עם הזיהוי של הקדושה עם הפרישות, אני חושב כאן הולך עם זה שזה ניתן לחיקוי. והוא ינסה ללכת עם שם מעבר לזה, אבל זה משמעותי גם מבחינת החיבור בין הדברים. בגלל שזה, אם אתה מייחד את ישראל בזה שהם קדושים במובן הזה, גוף קדוש שהוא עושה גדר ערווה, אז גם הגויים יכולים להיות על איזשהו רצף. דבר שאפשר לראות אותו גם בישראל קדושים בהתחלה, שהוא מתחיל מאיזושהי הגדרה של קדושה שהיא קשורה לפרישות, ואז אומר, טוב, אבל אם ככה, אז אין הבדל דרמטי בין יהודי לגויים. יש איזשהו רצף, יש יהודים צדיקים יותר, יש יהודים צדיקים פחות, יש גויים וכו'. זה לא משהו שאפשר לבנות עליו את ההבחנה בין יהודי לגויים. מה שקצת כן נרמד פה, ושננסה לראות בהמשך, זה שיש פה איזשהו מעבר, נגיד, מניגוד, של יצר וקדושה. שזה הרבה פעמים הבסיס שרצת מתחיל איתו, מה זה קדושה ברמה הראשונית, כאילו, הכי פשוטה, זה ההפך מיצר, כל גדר רבה אתה מוזג קדושה, זה הרבה פעמים הרובד שאיתו רצת מתחיל את הדיון, ואז הוא מאבד אותו לאיזשהו דימוי אחר, לניגוד אחר, שהרבה פעמים גם הניגוד
בין גוי ליהודי נגיד, זה אם צריך להסביר איך זה בכל זאת עובד, למרות שלכאורה כאמור בהקשר הזה זה לא קשור. וגם מה שכאן יהיה יותר חזק זה שההבדל יהיה בין מראית עין לנגיד סוד, הוא יכול לדבר על המשך, שורש, אני חושב שזה עוד מושג שהוא יתייחס אליו. אם נעשה משהו יותר מודל, אני אקל את זהות בניגוד למעשים, הופעה, התנהגות. זה אני חושב כאילו משהו שמתחיל לקרות כאן. אתה מדבר איתי על יצר וקדושה, אבל יצר וקדושה נשאר עדיין במישור של המראית עין. השאלה אם הקדושה יכולה לעבור למקום אחר. זה אני חושב מה שיקרה פה בהמשך. בואו נתגלגל על הלאה ויהיה לנו יותר בשר לדיבור הזה. במשפט האחרון פה אמרתי שהוא נגיע אליו בהמשך, זה משנה במסכת נדרים, מובאת פה במקור שניים. קונם שאני נהנה להרעלים בהערה שניים, מותר בהרעלי ישראל, אסור במולי עובדי כוכבים. שאני נהנה למולים, אסור בהרעלי ישראל, מותר במולי עובדי כוכבים. שאין העולה קרויה אלא לשם עובדי כוכבים. שנאמר ככל הגויים הרעלים וכל בית ישראל הרעלי לב, ואומר והיה פלשתי הרעל הזה, ואומר פן תשמח לבנות פלשתים פן דעלות לבנות הרעלים. כלומר ברמה ההלכתית של המשנה, אם אני מדבר על הרעלים בנדר, אני לא מדבר על הרעל ברמה הגופנית. שוב, זו הבחנה שהיא לא מקבילה ליהודי וגוי, כי יש גויים נימולים ויש יהודים הרעלים, אלא המשנה אומרת, כשאני מפרש לשון של נדרים, אני מפרש הרעל כגוי ונימול כיהודי, בלי קשר לשאלת הקיומה של העולה או לא. שוב, אפשר לראות כאילו שאם יש פה כל הזמן ניגודים שאמורים להתיישב אחד על השני בצורה פשוטה, נגיד פה היא העולה ופה היא מילה, אז כל הזמן מתרחשים כל מיני הסתות. יש יהודים הרעלים, יש גויים נימולים, אז אני צריך להבין את הניגוד הזה באופן אחר, כל הזמן מצטרך להצביע למשהו אחר. כבר אפשר גם להגיד שהעולה ומילה נמצא בשטח של המראית עין. זה משהו שעושים אותו, משהו שמתרחש על פני השטח של הגוף, ולכן אני יכול להגיד, זה שוב דבר שניתן לחיקוי. זה משנה שמלא פעמים חוזרת על צדוק, כי הוא תופס פה איזה מין מהלך יסודי כזה, שבו איזשהו הבדל שנמצא על פני השטח, בין עולה לנימולות נגיד, וכל המשמעויות שהתקשרו לזה, שנייה הוא ידבר על זה, הוא עובר איזושהי הפנמה במושגים של הגל, העלאה דיאלקטית כזאת, שבו אני כבר לא מדבר על זה ברמה המעשית, אלא אני מדבר על זה ברמה גבוהה יותר, שהיא כבר מנותקת מהרמה המעשית. לכן אני יכול להגיד, כל הגויים הרעלים, והמעניין הדוגמאות מהפלישתים, כי מה שאומרים בהקשר של מחקר היסטורי, זה שהפלישתים מכונים הרעלים בתנך, כי הגויים האחרים כן היו נימולים. הפיניקים, לא זוכר מי עוד האחרים שנמצאים שם, כך נדמה לי שראיתי פעם, שהעמים השמים גם היו נימולים, לכן התנך מכנה את הפלישתים דווקא כערלים, אבל בזמן חז"ל זה כבר, הם חיים בעידן שבו הגויים כבר לא מלאים, שבהשפעה של היוונים. זה היה רגע היסטורי, ועכשיו נקרא קצת יותר מרב צדוק, מה הוא עושה עם האמירה הזאת. הגענו לזה, דרך ננסה כאילו לחזור לחוט, דיברנו על זה שאומות העולם גודרים את עצמם בעריות ורוצים להתדמות לאדם, אבל באמת אמרו, נודר מן המולים וכו', בין העולה קרויה לעל שם הגויים, וידוע דברי הרמב"ם בספר מורה נבוכים, ומצוות מילה היא הגדרת התאווה. ויציבה מילתא, כי העולה היא אשת זנונים שהוא אתיו של נחש. שביאבתי במקום אחר, דהו שורש התאווה. כמו שאמרו זר, על אישי דמת באתיו של נחש, ואמור על פסוק בעוון מלא אפילו חסיד שבחסידים על אישי, עוד פני אני אקרא את זה, זה גם קטע קלאסי. וזהב מותר במחנה ישראל, כי אמרו זל לא עבדו עבודה זרה אלא להתיר הרויות. ושורש עבודה זרה לא נמצא בישראל כלל, מה שנאמר פן יש בכם שורש פורי ראש ולענה, הוא רק נמשך מיצרד הרויות שישנו גם בישראל. זה מהטקסטים הדחוסים. בואו נקרא רגע את המקור שהוא מצטט אותו, ואז ננסה להבין מה הוא עושה איתו. זה מדרש מויקרא רבה. על פסוק הן באבון חוללתי, שומר דוד בתהילים, רבי יחא אמר, אפילו אם יהיה חסיד שבחסידים, אי אפשר שלא יהיה לו צד אחד מאבון. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, כלום נתכוון אבא ישי להעמידני, ועד לא נתכוון אלא להנעתו. תדע שהוא כן, שמאחר שעשו צורכיהן, זה הופך פניו לכאן, וזה הופך את פניה לכאן, ואתה מכניס כל טיפה וטיפה שיש בו. והוא שדוד אמר, כי אבי ואמי עזבוני, ואדוני יאספני. בואו נסתכל עכשיו, את זה כמו רב צדוק מצרף לאמירה של חז"ל, שאישה היא אחד מאלה שמתו בעטיו של נחש. על מה הוא עושה פה בקטע הזה? בואו נשאל עליה ביחס לרמב״ם. אם הרמב״ם מפרש שמילה היא הגדרת התאווה, יצא לו קולך עם הפירוש הזה?
אני
נתחיל לזה שהרמב״ם, זה נכון מה שהוא אמר שהמילה היא הגדרת התאווה. האם האופן שבו רבי צדוק מדבר כאן המילה, האופן שבו מדבר על הגדרת התאווה, הוא מתיישב עם האמירה הזאת שאומרת לכאורה שישראל, כיוון שהם נימולים, אז הם חותרים להיות יותר פרושים, זה המקום ש... זה הוקטור שיש פה משהו אחר. יש בהם את היצר, אבל זה לא אומר שהם לא פחות פרושים.
אני לא, זהו, אבל אני לא מרגיש
שזה בהכרח שולל את זה. לא, אני מסכים שזה לא בהכרח, אבל אני חושב יש משהו מפתיע בכבר בזה, הוא יפתח את זה בהמשך, שהוא מתחיל בלהצדיק את הרמב״ם, שאומר שהמילה העניין שלה זה למעט מתאווה, ואז מוביל לך רצף של מקורות שמוכיחות שהתאווה היא מושרשת בישראל, ואולי אפילו לא ניתנת להתגברות, בגלל שאפילו ישי, שהוא חסיד שבחסידים, מת בעתיו של נחש, מופיע שם בפשט של הגמרא, לא מדובר שם על יצר רע, אני כן מבין שזה לגמרי מושבע בנשת מבעיית בסמל של הנחש, אבל פשוט מדובר שם אנשים שלא היה להם שום חטא, הכי צדיקים שיכול להיות, והסיבה היחידה שהם מתו זה שכולם חייבים למות, כי הנחש וגן עדן וכו'. ומצדוק אומר, מה זה הסיבה הזאת? הרבה מקומות הוא מפרש את הקטע הזה לאור המדרש הזה שקראנו, מהי הסיבה שבגללה חייבים למות? לא משהו שקרה לפני שאתה מת ולא קשור אליך, אלא משהו שמוטבע בך בתור השע. שזה היצר הרע, התאווה.
אני דורש
את
מה
שהרמב"ם
אומר, כאילו, במובן הזה שאתה לא מוצא שעושים מעשים כדי למעט את יצר עבודה זרה, אם בכלל קיים דבר כזה,
כמו ש... כן. כאילו, בעצם... הרמב"ם נראה לי עושים, מקרימים קורבנות, שגם זה הדבר הבא.
זה כאילו, הרבה פחות...
אנחנו לא עושים.
כן.
אז אומר, גם אם יש בכלל משהו בעבודה זרה, זה רק דרך הרעיות, זאת אומרת, העבודה זה בכלל לא מישהו, כאילו, זה שיצר הרעיות פה זה נושא שצריך להתמודד איתו, כאילו, כבר מההתחלה, זאת אומרת שזה
נמצא
אוקיי, אני מתקבל. אני חושב שכשרב צדוק יצטרך לעבוד גם, השאלה שאני אצטרך לשאול בהמשך זה איך בדיוק מתמודדים איתו, כי זה אני מקום שבו אני מרגיש שהוא משחק עם הרמב״ם קצת. כי הרמב״ם, הדיבור שלו הוא מאוד בנוי על הניגוד הזה שיצרנו פה בשרשרת, שיצר מנוגד לקדושה, ולכן מה שאנחנו עושים זה למעט את היצר כדי להגיע לקדושה, ככה זה עובד, יש פה איזה ניגוד פשוט. ורב צדוק אומר זה נכון, ואפילו מוסיף לזה עוד איזה דימוי עוד יותר חזק אולי, שאומר אולי אשת זנונים. אם אשת זנונים זה האחר שמחכה את הקדושה, אז להסיר את העולה זה כאילו להיפטר ממנו לחלוטין. אם הייתי קורא עד כאן, הייתי אומר יפה, זה מה שאנחנו עושים, ישראל באמת נפטרים מכל העולה הזאת ושלום עם ישראל, זה האופן שבו אנחנו מתחילים את ההתמודדות וזה הכיוון שלנו. אבל שנייה אחרי זה אני מתחיל להגיד לך שלמרות שכולם נימולים בשורש או איך שלא יהיה, היצר נמצא שם, לא עוזר שום דבר, אישה היא נימול, כולם נימולים, ובכל זאת יש משהו ברב צדוק שהרבה פעמים כשהוא אומר שמשהו הכרחי, הוא מחפש התמודדות אחרת איתו. אני חושב שמכאן הוא מתחיל כבר את הדיבור שהוא יפתח בהמשך, שאם היה אפשר להסיר את זה אולי היה מסירים, אבל אני אומר לך שאי אפשר להסיר את זה, ממילא תבין שהעניין זה לא להסיר ולחתוך, אלא צריך לקרות פה משהו אחר. ולכן הוא צריך מאוד את ישי הזה ואת את יושן נחש הזה כדי להגיד שיש פה איזושהי הנחת יסוד שאי אפשר להיאבק איתה ברמה הפשוטה. ולכן לא רק ברמה החינוכית של איך להתמודד, אלא גם במובן של להבין את הדברים אחרת, ברגע שמשהו הכרחי אני כבר לא חושב עליו כניגוד כזה של טוב ורע. זה משהו שחוזר בצדקת הצדיק למשל הרבה פעמים. הוא אומר את זה הרבה ביחס להוצאת זר לבטלה. כיוון שזה קורה באונס, מכאן שלא יכול להיות שזה רע לגמרי. כי לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ישים משהו מושרש בעולם שהוא רע. מכאן זה כאילו הרבה פעמים מופיע כאיזושהי פתיחה לאיזושהי פרשנות אחרת.
איפה הוא עושה פה את המעבר?
מי זה שהוא מוצאת
את
העמדה שלי? אני חושב שצריך כאילו לשאול משהו בטקסט הזה, אתה כל כך עובד קשה להבין מה הוא רוצה, מה הוא אומר, שאתה לא שואל את עצמך מה הוא רוצה להגיד. כאילו למה הוא חובר את המקומות האלה אחרי? הוא מתחיל כאילו ברמב"ם. אם נגיד ניקח את ארבע המשפטים האלה כדי לראות עד כמה זה צפוף לפעמים. הוא אומר לך, נכון מה שהרמב"ם אמר שהעולה היא יצר רע, ולכן אנחנו חותכים אותה. ואז אחרי זה הוא אוסף לך אוסף של מקורות שמוכיחים שהיצר הרע הזה הוא נמצא שם כל הזמן. הביטוי הזה של...
ממש כאילו...
אני מרגיש
כאן שאני אומר לישי, הדבר הראשון של לישי אומר שזה...
את יושב נחש. כמו
שעובד שם עובד עם נחש, זה היה שייך עד המחלק הראשון, כמו שזה לא קשור. כאילו שצריך להעיף את ה...
אבל אי אפשר. הרי אישי על
דימו. כאילו אומר אישי, ואישי דווקא מכניס את זה שזה קיים בכל מקרה.
כן, נכון. זאת אומרת, יש איזונים ביותר של נחש, אבל זה לא העולה במובן של משהו שנפטרנו ממנו. הרי העולה זה כאילו הייצוג של הגוי. יש פה משהו שאני רוצה להתעכב עליו מבחינת איך מבינים את האקט של ברית מילה. כי יש משהו בטקסט הזה, זה מה שתפס אותי בו. הגעתי אליו די במקרה, ותפס אותי כי אני חושב שמה שרבצדוק עושה כאן, ככותרת למה שאני מנסה להרחיב בהמשך, הוא חושב על, על היצר דרך הדימוי של המילה והעולם. אז השאלה איך מבינים את הדימוי הזה? אפשר אולי לראות דרך הרמב״ם איזושהי הבנה מסוימת מה זה מילה והעולם, ולהבחין בין טוב לרע במובן של לחתוך ולהפריד.
אני לא בטוח שזה כל כך... כל כך מובחן ברם, כאילו, כשאני קורא את זה עכשיו, אני רואה שכאילו, הניגוד הוא לא כאילו, זה לא איזה התנגשות חזיתית, זה נראה כאילו פשוט רב צדוק בוחן את הרמה מזווית אחרת, כאילו, אם המילה היא הגדרת התאווה, זה לא שאני אגיד שהמילה היא ליטול את התאווה, אלא לגדר אותה, היא קיימת, כלומר, עכשיו אני אסתכל על זה מתוך ההלכת מוצא שהיא קיימת, עכשיו מה אני עושה? אוקיי, גדרתי, אז מה עכשיו?
לא, אני מסכים שכאן זה עוד לא נמצא. כאן אני עדיין יכול להגיד שזה לא כל כך פשוט, ולכן צריך להמשיך להיאבק בזה כל הזמן. אני חושב שבהמשך זה גם ייתן איזשהו אופן אחר של התמודדות. ואני רוצה כאילו שנחשוב כבר עכשיו על המקום הזה של ההתמודדות, היחס הזה של מילה ועולה, כי האפשרות אני חושב שהיא הפשוטה יותר שעולה ברמב"ם זה שזה יחס של חיתוך. במובן שהוא חובר לאיזשהו ניגוד בסיסי כזה, נגיד, בין יצר לקדושה, ובהקשר הזה גם אפשר לראות איך הוא מבחין בין יהודי לגוי, כי העולה זה כאילו החלק הגוי, אנחנו נפרדים ממנו, מבדילים את עצמנו ממנו, ממילא כל העבודה שלנו, גם אם זה לא קורה כמובן ברמה המעשית, אבל ברמה הסמלית זה מכוון אותנו לעבודה כזאת של הפרדה. הפרדה במובן, שוב, במובן של המראית עין, של פני השטח, גם בזה שאני עושה איזשהו סמל חיצוני בגוף, וגם בזה שאני מתמודד ברמה המעשית. אנחנו נהיה פרושים ולא נהיה כמוהם. ורבצד כבר אני חושב מתחיל לכוון אותה ולהבין את המילה באופן אחר. זה אני חושב כאילו הנקודה שאפשר היא לעבוד רק על ההמשך. בואו נקרא עוד קצת ואז אני חושב זה יהיה יותר ניכר. על כן שרו של עשיו, רק אני אצביע על משפט אחד, זב מותר במחנה ישראל, הוא אומר את זה פה לרגע, הוא יחזור לזה קצת בהמשך. בכמה מקומות הוא דורש על שלושת הטמאים, יש זב, מצורע ו... יש לי שישהו מופיע שם? טמא מת. זה, הוא מקביל אותם לגילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה.
ביים לא.
ברור, נכון, הוא מאוד אוהב את הדברים האלה, לפעמים זה מייגע, אבל לפעמים זה עובד יפה. זאת אומרת, זה מבהיר משהו. זב בהקשר הזה קשור לעריות, זה מובן למה. ומה שהוא תופס בזב, כאן הוא מדבר על זה שהוא לא מורחק ממחנה ישראל, לא נוכל לדבר על זה שהוא כן מורחק ממחנה לוויה. זאת אומרת, זה איזושהי תומעה שהיא מוכלת. זה יצר הרע של העריות, שהוא כן חלק ממחנה ישראל, לעומת יצר הרע שהוא מדבר על רציחה וכעס ועבודה זרה, שהם מוצאים החוצה. אז סתם, זה משהו שיחזור עליו בהמשך. בואו נקרא את הפסקה הבאה. על כן שרו של עשיו נגע בחף ירחו. כידוע, לכעס ותאווה הם שני הפכים. זה גם אמירה שאולי נפתח אותה בשיעורים בהמשך בצורה יותר יסודית, כי זה ניגוד חזק כזה שהוא עובד איתו. כעס ותאווה הם שני הפכים. אף זה באמת כל הרעות מחוברים יחד. ואמרו על עשיו, צד נשים, כתוב שם, צד נשים תחת יד בעליהם ומענה אותם. המדרש אומר, על עשיו הוא דורש עליו את הפסוק יחרסמן החזיר מיער שהוא פושט לפיו, והדוגמה של זה אצל עשיו זה שהוא עד גיל 40 הוא צד נשים ומענה אותם, ובגיל 40 הוא אומר, אבא שלי נשא אישה בגיל 40, גם אני מתחתן בגיל 40, שזה כאילו להראות פני פרוש, כן, זה כאילו עד גיל 40 לא מעניין אותי בכלל נשים, גיל 40 טוב ומתחתנים. אז מכל מקום הוא פשט לפיו כחזיר, לומר מה אבא נשא בן 40 וכו'. פשיטות לפיים היינו מה שאפשר להטעות בני אדם הרואים לעיניים. אפילו כאין שמואל הנביא. הפסוק הזה, כן, האדם יראה לעיניים, נאמר כששמואל בוחר את שאול והוא מתרשם מהאחים הגבוהים שלו, אז זה שאומר לו את זה. אז אפילו נביא הוא עדיין בגדר אדם שרואה לעיניים, רק השם יראה ללבב האמת. יראה ללבב האמת. ולמראית עין יש לו אחיזה בירך יעקב. הוא רומז למקום התאווה, כמו שאמרו יוצאי ירחו. יוצאי ירחו וכן בירך דסותה, כן, פשט מרומז בפסוק שהירך היא לאו דווקא הירך, וזב אסור במחנה לוויה, שהם נקיים מזה. ועל כן שבט לוי לא עבדו עבודה זרה גם כן. וזהו הגאולה מהאומות, כאשר נתברר כוח זה בכל ישראל, וכוח כל שבט ישנו בכלל הכנסייה, וכולם זרע יעקב הכולל הכל, רק באותו שבט הוא נגלה בפרט, אז סגור סוגריים, נתברר כוח זה בכל ישראל שאף ערלי ישראל נקראים מולים, ואין הערולה נקראת אלא על שם אומות העולם. והמילה הוא המבדיל בעצם הגוף בין בשר קודש לבשר טמא, כי זה אף על פי שחטא ישראל הוא כנזכר למעלה. מצד הגוף אין באמת אחיזה כלל, רק העיקר מצד המלבושים, כמו שנאמר ותתפסהו בבגדו, ובלבוש אפשר להידמות, ועל ידי זה יוחז בירך. בואו נעצור שנייה ונתבונן בצפיפות הזאת. בוא נשאל את זה אולי, מה היחס בין, בוא נאמר, מי מדמה למי כאן? אולי נשאל את זה ככה. שהוא נדבר על זה שהם מוכזים בישראל מצד המלבושים. בואו ננסה לעבור על זה ככה לפי הסדר, כי זה באמת... הוא מתחיל בזה...
מה זה אחיזה בירך? כאילו, מה זה לוקח?
לאן זה לוקח, כן.
כאילו,
בחולשה. התיאור שהוא לוקח זה באמת, יש מאבק בין עשיו של עשיו לבין ישראל, והוא לא יכול לנצח את ישראל, יש מקום אחד שהוא מצליח לתפוס אותו בו, שזה המקום של התאווה. השאלה באמת מה המשמעות של האחיזה הזאת כאן. הוא מתחיל בזה שהוא אומר, הוא נגע בכף ירחו, ואז הוא מתחיל לעבור לזה שעשיו, הוא מעמיד פני פרוש, בהקשר הזה דווקא. הוא מנסה ככה לנתח את התגלגלות הרעיונות פה, ובזה אפשר להטעות את בני האדם. ואז הוא אומר, למראית עין יש לו אחיזה בירך יעקב, הוא אומר, זה מקום התאווה. אם כאילו נראה, ננסה כאילו לפרק כאן את זה ביחס לדברים שראינו, נראה לי שפה הוא פותח שני וקטורים הפוכים של, התדמות נגיד. יש את הצד הזה שראינו כבר, שבו אסתר מחכה את יעקב. פה אני חושב נפתח איזשהו מקום אחר, שבו יש צד, לצד זה שעשיו יכול להציג את עצמו כפרוש למראית עין, גם הוא יכול לתפוס את יעקב וזה שהוא למראית עין לא פרוש. יש איזשהו וקטור הפוך שבו הגויים מתחזים ליהודים צדיקים, והיהודים אפס נהגים כמו גויים, לצורך העניין, בהקשר של הפרישות. כן, אתם...
כן, למה? הצד השני אני לא רואה פה.
הצד השני, האמירה של למראית עין יש לו אחיזה ביעקב, והדיבור בהמשך הזה ש...
זה קדים כל החולשה שלהם.
כן.
לא, זהו, אני רואה את זה כאילו ההידמות הופכת להיות איום. כאילו, יש מקום שבו הניסיון להידמות הופך להיות מאיים.
מה זה הניסיון להידמות?
זה שגוי מנסה להידמה לישראל, זה מאיים על ישראל.
זאת האחיזה, אתה אומר, אתה קורא את האחיזה
כ... לשלוח שלל אסוסיאציות על מה זה אומר לפגוע בכף ירך, כן? לא יודע, לפגוע בזרע, לפגוע בהמשכיות, לפגוע ב... לא יודע.
אז זה מעניין שרב צדוק באמת לא הלך לכיוונים האלה, זאת אומרת, בהקשר הזה הוא הלך למקום של לפגוע בתחום של הפרישות, נגיד. כשהוא מבין, הוא מבין אחיזה במובן של איפה יש לנו חיבור, איפה אנחנו מתחברים, דומים. מבחינתו זה מה שמעיין, כי מה שהווקטור של כל הדיון פה, ולא יודע אם זה הווקטור, אבל מאוד חשוב פה, הוא מאוד עובד דרך זה שיש הבחנה מוחלטת בין יהודי לגוי. עכשיו השאלה מה קורה בפועל. התחלנו כאילו לזהות את היהודים עם הצד הזה, ומה שקרה זה שמהר מאוד ראינו שבעצם זה לא כל כך פשוט, כי הגויים יכולים לחכות את היהודים, וכאן הוא מאוד מתעכב שוב על מה שקצת דיברנו קודם, שברגע שהפרישות היא מעשית, אז אפשר להטעות בה. עדיין אתה יכול לשאול למה זה להטעות, באמת עושים את מה שנכון, למה אני אדבר על זה? ברגע שאני אדבר על זה כהטעיה, אני כבר מנסה להגיד שהפרישות, כמו שקצת אמרתם, היא לא רק המעשים. אבל לפחות ההופעה שלה היא ככה, והם אלה נמצאת בתחום של החיקוי. אני חושב שהצד השני שהוא נכנס אליו כאן, ואני מבין אותו ככה גם הרקע של הפסקה הקודמת, שהוא התעקש להגיד שהיצר נמצא בישראל, וגם דברים שהוא יגלגל בהמשך, שאומר, המקום הזה של ההידמות הוא גם, לא רק בגלל שהגויים מחכים את היהודים, אלא גם בגלל שהיהודים לא באמת נמצאים בצד הזה כל הזמן. יש את הצד ההפוך שבו השליטה של עשיו ויעקב נמצאת בזה שהיהודים הם לא פרושים. באמת, הם לא מממשים את הדימוי הזה של יהודי פרוש וגוי יצרי. זה מעניין.
איזה דימוי זה בני לוי? לדימוי זה בני לוי? כאילו, דווקא לך הקטע על בני לוי מכניס חזרה למה שאתה, כאילו, מה שמנסה לסתור אותו, למעניין.
אני חושב שהוא משחק פה עם שני רבדים, אבל עוד שנייה, בואו נשנייה, לפני שנגיע לזה, נשקל על הקטע הראשון. מה?
המקום של המילה זה גם סושל, כאילו, המקום שהוא עושה את ההבדל העצמי, כאילו, מצד הגוף, מה שהוא קורא לו, זה גם המקום שהם יוצא מוחזים בו, כאילו, זאת אומרת, אותו... המקום שהוא דווקא זה שעושה את ההבדל המהותי, כאילו, זה המקום שהם דרכו גם מתלבשים, צריך להינם כמדמים, כאילו, אני לא יודע מה זה אומר, אבל...
אני חושב שמה זה אומר, מה שזה אומר, זה בדיוק מה שהוא מבין מהמשנה שלפני. כשהוא אומר לך, המילה והעולה זה אמור להיות ההבדל בין יהודים לגויים, אבל זה לא עובד ברמה המעשית. אני חושב שרב צדוק דרך הקריאה, שמה שהוא לוקח מהרמב״ם, זה לא את הוקטור של איך נאבקים בפרישות ביצר, אלא את עצם האנלוגיה בין מילה ועולה לבין יצר ופרישות, שזה דבר מאוד יסודי. הרמב״ם מביא את זה בהקשרים שלו, אבל זה ודאי דבר כאילו שהוא בצדוק מאוד עובד איתו ברמה הפרשנית. הוא אומר, זה נכון שמילה היא דימוי לפרישות, אבל ברמה המעשית יש יהודים הרעלים. לכן המשנה הזאת היא מאוד חשובה לו, כי הוא מבין אותה גם דרך הרמב״ם. הוא אומר, זה שיש יהודים הרעלים זה סוג של דימוי לאמירה של יש יהודים פרוצים ויש גויים הרעלים ויש גויים פרושים. ולכן אני לא יכול לעבוד ברמה המעשית של ההבדל. כמו שאתה אומר, בדיוק המקום שאמור להבדיל, גם המילה וגם המשמעות הסמלית שלה, של הפרישות ברמה המעשית, זה המקום שבו הדברים מתערבבים. כי גם יש לך את היכולת לחכות את הקדושה, וגם יש לך את המציאות הפשוטה שיש יצר רע בישראל, ועוד שנייה הוא יגיד שיש יצר רע דווקא בישראל, או אפילו מקצין את זה ואומר שיצר רע הוא יותר בישראל מאשר בגויים. כל הדברים האלה, אני חושב, מובילים,
יש את החיצים המנוגדים האלה של החיקוי, שהגויים מחכים את היהודים והיהודים, גם אם לא נגיד מחכים, אבל הם לא מצליחים לשמר את ההבדל הזה, מייצר את זה שכל השיח הזה של יצר מול קדושה הוא כולו נמצא בתחום של המראית עין.
ולכן מה שרב צדוק עושה פה, אני חושב, בכל המהלך הזה, זה שאי אפשר להבין את התחום של יהודים וגויים דרך המושגים האלה. ההבדל הזה מתפרק. אתה מנסה לתלות אותו בכל מיני תחומים,
שהעיקרי בהם זה התחום של יצר וקדושה עם כל האנלוגיות שלו,
וזה לא עובד, זה תמיד נשאר בחום של המראית עין, ותמיד
אתה בסופו של דבר מגיע ליחס שהוא כאמור לא יחס של אחד מול השני, אלא יחס של אחד מתדמה לשני, והתחומים מתבלבלים, הגבולות נפרצים, המילה, עוד מעט הוא ידבר על הדימוי הזה של משיכת עורלה, שהוא הביא בגמרא בעירובין, עוד אחד מהמקורות הקלאסיים שלו, זה שנקדים את המאוחר, הוא הביא את זה בפסקה הבאה, הגמרא בעירובין אומרת, מדנה בשאלה אם יהודים מגיעים לגיהנום או לא. ואז היא מגיעה לאיזושהי מסקנה בשלב מסוים של הדיון, שיהודים מגיעים לפתח של הגיהנום, ואז אברהם אבינו עומד שם, וכל מי שיש לו אורלה הוא משחרר אותו, פותר אותו, אבל אפס מי שבא על הרמית, בא על הרמית, אז האורלה שלו נמשכת, ואז אברהם מפספס אותו. לא מכיר, ואכל אותה, הקדוש ברוך הוא אומר שהשם אחרי זה כן יוציא אותו, אז מוצא לו כלומר שהשם כן יוציא אותו אחרי זה, אבל הביטוי הזה של משיכת עורלה גם לא יש הקשר כאילו שמופיע בחז"ל בכמה מקומות, שהיו כאלה שניסו להידמות ליוונים דרך זה שהם עיצבו את עצמם מחדש באופן שהעורלה לא תהיה ניכרת. זה עוד משהו שרב צדוק עובד איתו, במובן שהעורלה היא לא סימן שעובד, הוא נשאר על פני השטח, ולכן הוא אפילו ניתן לביטול ברמה האמפירית וברמה הסמלית ודאי, זה לא באמת יוצר הבחנה. לכן מה שאני חושב מתרחש כאן עד כאילו נגיד השלב הזה, זה איזושהי שבירה של הדיכוטומיות האלה, באמירה שאני מנסה מצד אחד לבנות את ההבחנה היסודית דרך התחום הזה של היצר. זה נקודה שקצת זרקנו אותה בשבוע שעבר, אני אצטרך לברר אותה, אני לא יודע אם זה משהו שנוכל למצוא לתשובה בטקסט, למה הוא כל כך עובד דרך התחום הזה. אבל ברור לו שגם השאלה של הקדושה וגם השאלה של יהודים וגויים היא נמצאת בתוך התחום של היצר, של התאווה דווקא, יתר הרעיות. ולא נגיד עבודה זרה, שזה לכאורה משהו יותר יסודי אולי בהקשר של קדושה ואיחוד השם והשוואה לשיעור של הרמח"ל שלנו פה קודם. זה התחום שבו הדברים מתנהלים, וזה הוא מתחיל, ובצד שני כל מה שהוא מראה לנו דרך כל מיני מהלכים ודוגמאות, זה שהתחום הזה אי אפשר להבין אותו ברמה של המראית עין, זה פשוט מתפוגג. ההבדלים מתשתשים, יש חיקויים, וממילא זה פשוט לא עובד, כל ההבדלים האלה מתפרקים.
אני מזכיר בהקשר שבוע שעבר, אתה מזכיר את ה... כאילו שוב כזה מחליש את המקום של המעשה,
נכון.
כאילו זה לא משנה אם מילה או לא, בסופו של דבר יש הבדל מהותי, מילה זה לא הקריטה בהכרח שלה.
כן. השאלה מה הוא יציב במקום.
אני חושב שהוא עדיין לא, הוא קצת מתחיל לאותת. כאן אני חושב אפשר לגלל ממה ששאלת, שכשהוא מתחיל לדבר על הלוויים, ואומר, יש בעם ישראל שבט שהם באמת לא בעניין בכלל. לכן כשמשה אומר, מילה השם אליי, מי נקי מעבודה זרה, זה אלה שהם פרושים מהעריות. כי כל מי שמגיע לעבודה זרה, זה רק דרך ההתגלגלות של העריות.
הוא מדבר לגוף. לגוף...
מה?
צד הגוף באמת אין החידה קנה.
כן, בוא תשנה...
משהו שיש אצל הגוף,
אצל הילדים. נכון. שנייה, לפני שאני מגיע לגוף, אני חושב, נשאל את השאלה למה הוא הולך בכל זאת ללוי שהם פרושים במעשה. יש פה בדיוק את המשחק הזה. דרך שבט לוי הוא רוצה להוכיח, להגיד שהגאולה היא כאשר נתברר בכל ישראל. זאת אומרת, יש איזושהי פינה בעם ישראל שמשמרת את ההבחנה הזאת. יש את היהודים הטובים באמת, שהם באמת פרושים, אי אפשר להאשים אותם בשום דבר. בהקשרים אחרים הוא מדבר פעמים על יוסף כדמות שמייצגת את הקדושה הזאת. מצד שני, הוא לא שם את זה, בניגוד נגיד לוקטור שאפשר היה לזהות ברמבה, הוא לא שם את זה כי המקום שאליו צריך להגיע, במובן הפשוט. אלא הוא עושה, הוא שם את זה כמקום שאמור לברר שזה ככה גם אצל האחרים. אם כי נתקב על המילים האלה, הוא אחרי זה ירחיב אותם. כאשר נתברר כוח זה בכל ישראל, כי הכוח המסוים נמצא גם אצל האחרים, שאף ערלי ישראל נקראים עולים, ודעין העולה נקראת אלא על שם אומות העולם. זאת אומרת, הוא מחפש לא את ההבחנה בין אימו לערל, אנחנו פשוט נגרום לכולם להיות נימולים באמת, להיות פרושים באמת, כמו שבט לוי כמודל לחיקוי, אלא שבט לוי יהיה איזשהו סוג של ראייה על גבי השאר, שתעשה פה איזושהי עבודה של בירור. שתברר שאף ערלי ישראל, גם אלה שנראים לא בעניין, צריך לעבוד פה איזושהי עבודה של בירור. ואז הדיבור על הגוף, אני חושב בא להגיד אחרי זה, המילה הוא מבדיל בעצם הגוף, לא במובן שאני אקח את הגוף ואני אשנה אותו. בין אם על ידי האקט של המילה ובין על ידי העיצוב ההתנהגות בהתאם לסמליות הזאת של המילה. העניין פה זה לא הגוף כמשהו מתנהג, אלא הגוף כמשהו שנמצא מעבר להתנהגויות שלו. אם כאילו דיברנו פה על מראית עין מול זהות נגיד, ההסתד שרב צדוק עושה כאן גם ביחס ליהודי גוי וגם ביחס לקדושה ויצר נגיד, זה, לא, זה לעבור מהרמה של ההתנהגות, שכל הדברים האלה יהיו כולם ממוקמים במראית עין, לרמה שהיא מעבר להתנהגות, שהדימוי שלה כאן זה הגוף. לכן אני חושב הוא מגיע בסוף להגיד שמצד המלבושים הם יכולים לתפוס אותנו, מצד ההתנהגויות באמת המראית עין שולטת והחיקוי שולט והמציאות מוכיחה. מה שיש מאחורי זה זה גוף, ואז ממילא גם המילה עצמה היא לא תתפרש כעיצוב של הגוף כדי להנחות אותך לכיוון מסוים, אלא היא תתפרש כאיזשהו סימן שאומר לך מה יש מאחורי ההתנהגויות. ומה עושים עם הסימן הזה, אני חושב שזה דבר שהוא יותר יגלגל אותו בהמשך. כבר כאן אפשר לראות את הביטוי הזה של בירור, מה זה אומר לברר. אם נקשור את זה קצת לשיעור על הרמח"ל, גם פה יש איזשהו מהלך שבו הגאולה התכלית היא לא לשנות את הדברים, אלא להבין אותם, לברר אותם, לפרש אותם באופן הנכון. יש פה איזה סוג של הקבלה, אני חושב, שהיא תתגלגל יותר בהמשך. בואו נקרא אולי עוד קצת מההמשך, ואז ככה ניתן יותר איזשהו מבט כללי על המהלך הזה, ננסה לפרוז את זה. על כן בחר המן בחודש אדר, כאמור זה תורה לחודש אדר, שנברא באות הקוף בספר יצירה, כגוונה דקופה. בפירוש הרייבד לספר יצירה, דצר בו דגים בעולם, ולא כוח הימים עיין שם. מה שיפה ברצלוק, שהוא לא מתבלבל, יש 10 גרסאות לחלוקה הזאת של חודשים, והוא דורש את כולם. יש כאלה שאומרים שקוף זה אדר, יש כאלה אומרים שזה שבט לוי, זה שבט יהודה, כל דבר הוא אומר משהו, הוא לא חושב שצריך להכריע מה הגרסה הנכונה. אז פה הוא שלף את הרייבד שאומר שזה קשור לדגים. ידוע דמה הם רומזים לתאווה שמצמיחים כל מיני תאווה. וזהו נחל השיטים. נחל השיטים, שגם הוא קדוש אצל בני ישראל, ומעיין מבית השם יוצא וישקע את נחל השיטים. כמו שנאמר, מספר את רוב הישראל, גם מדרש יסודי נקרא אותו ב-4, דרש רבי אבא, ומי דכתיב ממנה אפר יעקב מספר את רוב הישראל, ולמד שהקדוש ברוך הוא יושב וסופר את רביעיותיהם של ישראל. מתי תבוא טיפה שהצדיק נוצר ממנה? ועל דבר זה נסמת עינו של בלעם הרשע. אמר, מי שהוא טהור וקדוש ומשרתיו טהורים וקדושים יציץ בדבר זה, מיד נסמת עינו. דכתיב נאום הגבר סתום העין. והיינו דמר ביוחנן, מי דכתיב הישכב עמה בלילה הוא, מלמד שהקדוש ברוך הוא סייע באותו מעשה. אז זה ראיה אחת. ראיה שנייה, כמו שאמרו, מה תמר יש לו תאווה, וישראל יש להם תאווה, ומהו תאוותן של ישראל, הקדוש ברוך הוא. וכמו שנאמר, תאוות אדם חסדו. היא מידת חסד לאברהם אבינו עליו השלום שנצטווה על המילה. וממנו התחלת הבירור לזרע ישראל, לכל תאוותן להשם יתברך. נקרא עוד פסקה כדי שנשלים פה את המהלך. ואמרו זל, בשכר כי עם איכות ועד סבוכנה זכו לחוט של ציצית ורצועה של תפילים, והן לבושים דייקר של כלל ישראל שמצוינים גם בלבושיהם. והציצית היא בלבושי הגוף, להסיר הבגדים הצועים על ידי זה. כמו שאמרו באותו תלמיד במנחות, דפחו ציציותיו על פניו להצילום את העברה. מכירים את הסיפור הזה על הזהיר במצוות ציצית? סיפור קלאסי שכזה? זה גם מעניין לראות מה הוא עושה איתו כאן. כמו שנאמר, ראיתם אותו וזכרתם ולא תטורו אשר אתם זונים. לשון זנות, ואתם דייקה שהוא מצוי בכם. כמו שאמרו בהחליל, כי הגדיל לעשות, דמניח חומות העולם מתגרה בישראל. מדבר פה על יצר הרע. דווקא מתגרה בישראל. זה מעניין, כאילו, תקראו את הפסקה שלה, הוא קורא את הפסוק הזה, אשר אתם זונים אחרים, כאילו זה אתם אלה שכל הזמן זונים. מה נסגר? וכל הגדול יצרו גדול. והיינו יצרו די הריות, כדי איתה שם בעובדה די הבאי, המקום שזה נאמר, זה בהקשר של זוג שהולכים ביער. ואמרו שהכל יורדים אל עסקי הינם, שזה גם בהקשר שמתפרש כתאווה. כל גהנום נקרא גהנום, כי יורדים שם אל עסקי הינם. וזה, ושם אברהם אבינו עליו שלום, מציל בני ישראל דנימולים, והיינו דהמילה מעידה דתאוותו להשם יתברך. וזהו השור שהתקוע מאברהם אבינו עליו השלום, ועל כן הוא מצילם. בואו נעצור רגע פה, המשך נראה אם נגיע אליו או לא. כן, מה אתם מבינים פה? בואו נסתכל רגע על הקטע הראשון.
כשאוסף של מקורות בנושא את אהבתם של ישראל, מה הוא רוצה להוכיח לנו כאן?
חשת בניסיונות שזרקת בסוף את הפער, כאילו שהוא מנסה לדלג עליו פה, נכון? מה זה אומר להגיד שישראל יש להם תאווה, אבל תאוותם זה הקדוש ברוך הוא?
כן, כאילו זה לא, הוא מנסה לתת כל מיני דברים שיתווכו, אבל...
יש פסוק של אוסף של דימויים כזה, נכון? נחל השיטים, אני לא זוכר מאיפה זה מתחיל, אבל הדימוי, אני חושב שזה כבר בחזל נמצא, שהשיטים זה קשור לתאווה בגלל בנות מדיין. ואז הדרוש שדורשים על מעיין נמצא מבית השם וישקע את נחל השיטים, זה שיהיה איזשהו חיבור בין הקדושה לבין התאווה. זה מה שרצה לוקח כאן, אני לא חושב שהוא המציא את הדרוש הזה, אני לא צריך לומר איפה זה לקוח. יש לנו את מספר את רוב הישראל, שזה, שוב אני חושב, אותו ניגוד. בלעם חושב שהקדוש ברוך הוא לא אמור להתעסק בעניינים שכאלה, ומה לעשות שהוא מתעסק? ואז שוב אפשר לראות עוד פעם את החיבור הזה בין יהודים וגויים לבין יצר וקדושה, אבל במובן ההפוך. כאן הגויים זה אלה שחושבים שיצר וקדושה זה ניגוד חד, ולכן אומר, מה זאת אומרת, איך יכול להיות שהוא מתעסק עם זה? ודווקא הנקודת מבט של הקדוש ברוך הוא ושל ישראל שהם מבינים עניין, זה שהם יודעים שזה לא מנוגד, למרות שגם בגמרא, ובגמרא כאילו זה פשוט אומר לך, זה ככה פשוט, מה, הקדוש ברוך הוא זה משהו מתעסק, קח את זה כהנחה וצא מההצטגנינות שלך שיש ניגוד בין הדברים. ובהמשך אני חושב, הדוגמה הזו של התמר וגם איך שהוא קורא את אהבת אדם חסדו, זה בכלל דרוש מגניב, שנראה לי לגמרי שלא. שהתאווה היא עצמה המקום של החסד של אברהם אבינו שנצטווה על המילה, פה אולי הוא הלך למקום הכי הפוך ממה שהרמב"ם אמר. זאת אומרת, לא רק שהמילה היא לא כנגד התאווה, היא
מגבירה אותה, היא יוצרת אותה.
יוצרת אותה, זה באמת אמירה...
היא עצמה.
כן. המילה היא זה שמראה שהתאווה היא חסד אולי, או לא יודע אם מראה, אבל פה אנחנו צריכים לחזור שוב באמת לדימוי הזה של המילה, איך הוא מתפקד כאן בתוך כל הטענות האלה, איך מתפקד את הטענה שתאוותם של ישראל זה הקדוש ברוך הוא. מה זה אומר להגיד דבר כזה? מה אני אמור לעשות עם אמירה כזאת? תשבו את זה לאמירות של הרב קוק נגיד, שהציונים הם בעצם רוצים לעשות בית המקדש השלישי. מה היחס כאילו בין הרובד הנגלה לבין הרובד ה...
לפני שזה פטרנליסטי, אני מרגיש שזה גם...
זה פטרנליסטי, זה עליך, עזוב על אחרים.
יש בזה משהו שהוא משחרר, הוא יכול גם לפתוח הזדמנות, כאילו לבחון את זה ממקום אחר. דיברנו על זה... יש לימוד זוהר בשלישי עם הרב לאו, שבו שעבר דיברנו גם על משהו שהזכיר את זה, כאילו שהזוהר בהקדמה שם מדבר על בדימויים חיוביים ביחס, ביחס ליצר, ביחס למיניות, ואז כאילו הופך להיות משהו אחר. כל ההרחקות האלה זה כאילו יצא רגשות אחרים ואולי גם התמודדות שונה, בטח להתמודדות שונה.
כן. אני חושב שגם את זה אני קורא, אולי כאילו דרך כאן אני חושב אפשר לקרוא את האמירות האלה, שיש בהם אולי כמה דברים. יש פה את הדבר הראשון שאמרנו, שהם נועדות לשבור את הניגוד בין יצר ותאווה, ולהגיד אין ניגוד, הדברים האלה מחוברים. עכשיו השאלה, ועדיין אני חושב אם נחזור קצת לדברים שאמרנו בהתחלה, אבל זה רק מתחיל מהניגוד הזה, ואז זה אומר אצל ישראל זה אחרת. אם נגיד נקרא את זה ביחס לדימויים האלה של המילה, אפשר לקרוא את הסמל של המילה כמשקף את ההבחנה הזאת בין יצר לבין תאווה. העורלה זה העניין של הגויים, אנחנו מסירים אותה, נאבקים ומרחיקים אותה. מה שרב צדוק עושה בקטע הזה, ובהרבה קטעים אחרים אני חושב, זה להבין את המילה כסמל שהעניין שלו זה לא להפריד בין טוב לרע, אלא להפריד בין פנים לחוץ נגיד, בין מראית עין לבין משהו שנסתר מאחוריה. מה שאנחנו אמורים להבין מהאקט הזה של המילה, זה לא שאנחנו מרחיקים מעצמנו משהו, אלא שאנחנו מבחינים בין הרובד הנגלה לבין מה שמאחוריו. ובאקט הזה של המילה אני חושב רב צדוק מבין את זה שצריך לחפור למה שמאחור. וספציפית בתוך ההקשר של היצר, שהמילה הוא מבין אותה בהקשר הזה, המשמעות אני חושב שהוא לוקח מהאקט של המילה זה שצריך לחשוב על היצר כמקום שיש בו רובד נסתר ורובד נגלה. ולא להבין אותו רק ברמה הנסתרת. אחד אני חושב מה שתרחש פה לאורך כל הקטע, שכל הניגודים החריפים האלה בסוף מתנגדים לעניין הזה של מראית עין ושורש, אז מלא האמירה תהיה גם בהקשר של יהודים וגויים, שהוא פחות המוקד שלנו, שההבדל בין יהודי וגוי הוא לא ההבדל שעל פני השטח, לא משהו שאפשר להבחין בו ולחכות אותו ממילא, אלא הוא הבדל בין דמיון על פני השטח לבין הבדל בשורש. מה שיותר חשוב לעניין הזה שההבדל בין יצר לקדושה לא יהיה ההבדל שהוא מתרחש במראית עין, אלא יהיה ההבדל בין איך שהדברים נראים מבחוץ לאיך שהדברים נבצעים בעומק. מלא הקריאה תהיה מה שהוא לוקח, אני חושב, מהאקט של היה, כאקט שמגדיר את הייחוד היהודי, ומגדיר את הייחוד היהודי דווקא בהקשר של היצר, תהיה שיש ביצר סוד. בתוך המבנה הזה, אני חושב, אני יכול לקחת את אמירות כמו, את אהבתם של ישראל זה הקדוש ברוך הוא. עכשיו, הייתי יכול ברמה הפשוטה, אולי בלי כל ההקדמות האלה, להגיד, טוב, כנראה שישראל הם לא באמת מעוניינים בנשים ולא בשביל מצרים ולא כלום, ובאמת מה שמעניין אותם זה רק הקדוש ברוך הוא. זה שני דברים נפרדים ואני מבחין ביניהם. כל המהלך הזה נראה לי מכוון אותנו להבין שאת המשפט הזה צריך לקרוא מתוך הלוגיקה של הברית מילה כהסתר וגילוי. לכן להגיד שהעבודה פה זה עבודה של בירור, לא עבודה של להבחין בין אחד לשני ולהגיד תפסיק להתאבות בדבר אחד, תתחיל להתאבות לדבר אחר, אלא עבודה של בוא נברר איך מה שנראה על פני השטח כתאווה אחרת שאי אפשר לשלול אותה, ולכן המדרש הזה עושה את אותו מהלך של רב צדוק שיש להם תאווה. אבל את התאווה הזאת עצמה, אתה צריך לעשות איזושהי עבודה של בירור ולשאול את עצמך איפה התאווה של הקדוש ברוך הוא נמצאת פה מתחת לפני השטח. זאת אומרת שוב שהקדושה, אם נחזור קצת לדיבורים של השיעור הקודם, שוב מתמקם פה התחום הזה של היצר כתחום של עבודה פרשנית, נגיד, תחום שיש בו איזושהי אמת מסתרת. לא משהו ששואלים את עצמנו איך מתמודדים איתו בתוך שאלות של תוגרה ושאלות של התנהגות ושאלות של פני השטח, אלא שאלה של איך מבינים את המצב, זה קודם כל מצב, לכן אני חושב רבסלו כל מיני חותר להגיד שאי אפשר למחוק את היצר לגמרי. לא שהוא לא טוען שיש צד של פרישות וכו', צריך להקדים, כמובן צריך לשמור הלכה וכו' וכו', אבל הוקטור הוא לא הוקטור שמתרחש ברמה הזאת של הטוב והרע ושל ההתנהגות, אלא הוקטור שמתרחש ברמה של הפרשנות. איך אתה מבין את הקיום של היצר, שהוא בלתי ניתן למחיקה, איך אתה מחפש בתוכו איזשהו רובד אחר, שהוא זורק לגביו כל מיני דימויים כאלה של המעיין של צמד בית השם ומשקיע את נחל השיטים, של כל תאוותם של ישראל הקדוש ברוך הוא. האם אתה יכול לתת איזושהי עבודה פרשנית על הקיום של היצר בעולם הזה כמשהו שנמצא, שמוביל לרובד אחר? ממילא זה הוא גם מבנה את ההבחנה בין יהודים לגויים. אצל יהודים יש את הרובד הזה ואצל גויים אין, אבל מבחינת שוב אני חושב שמה שמעניין פה זה לא האם אפשר להוכיח שזה ככה, כי כמובן ברגע שאני אומר שזה לא נגלה, אז ממילא אני לא יכול להוכיח את ההבדל הזה. כן, אני לא יכול להראות שזה יהודים זה ככה ואצל גויים לא, אז בסופו של דבר עבודה פרשנית אתה צריך להתגייס לעשות אותה. המקום שמעניין כאמור בהבדל בין יהודים לגויים זה השאלה איך אתה מבין את האזוריות היהודית. לכן אני חושב הוא צריך את הגויים בסוג של דחליל, והוא צריך שהגויים יראו בדיוק כמו היהודים כדי שיוכל להגיד שמה שמעניין אותי זה לא הרובד הנגלה.
מבחינת רב צדוק הוא צריך את עשיו שמחכה את יעקב כדי שיעקב לא יישאר רק בצד של, של הברישות, והוא צריך מהצד השני את היהודים הערלים האלה שהם לא פרושים כדי שהוא יוכל לחמוק מכל ההקשר הזה ולהגיד לא זה מה שמעניין אותי, מעניין אותי משהו אחר. לכן אני חושב שהשאלה פה של היהודים וגויים היא כל הזמן מוליכה לשאלה איך אתה מבין את הקדושה, את היהדות, את החיבור מהם. ממילא ברגע שפטרתי את עצמי מהעורבת של פני השטח והבנתי ששם זה לא נמצא, אני יכול לחפש את זה במקום אחר. וליצור את האופק הזה שבו השאלה זה איך לברר. בדימוי שדיברנו קודם, איך לברר את זה שלמרות שרק הלוויים הם פרושים, בכל זאת הפרישות נמצאת באיזשהו אופן אחר גם אצל אחרים. אולי לא הפרישות, אולי בהקשר הזה זה גם יהיה תאווה מסוג אחר ולא פרישות. אולי נסתכל שנייה באמת על הדימוי של הציצית. מה עושה עם הציצית בפסקה השנייה? איך אנחנו מבינים את זה עכשיו? האם הציצית באמת מסירה את הבגדים הצועים?
כן, בחזרה לשעה שעה בקשר ליחס הזה בין הפנים לחוץ, כאילו, אז זה לוקח את זה למקום כזה אמירה קוגניטיבית, או שזה לא לפי הטענה שלך? זאת אומרת, הוא מנסה לברר את זה, מברר את ה... לא יודע מה, את מושג הברית, כאילו, או שהוא גם מטען, כאילו, שבאמת יש... שבאמת יש, יש להם
תאווה
פנימית אחרת, כאילו.
השאלה תהיה, אני חושב, בשאלה לאן דברים מובילים. כי גם לגבי הרב קוק, לא מספיק מבין, אבל לפחות ברושם שתמיד נשאר לי, זה שיש איזושהי עמימות בשאלה מה אמור לקרות בסוף. האם השלב שבו הדברים מתבררים הוא שלב שנראה יותר כמו הצד של הדתיים, או יותר כמו הצד של החילונים, או שבאמת נהיה שם משהו אחר לגמרי. כי בקריאה היותר פשוטה, אתה אומר, טוב, הם כרגע עושים כל מיני דברים, בסוף הם יבינו שהם בעצם כמון. ואז כאילו מה שיוצא זה משהו שעלה לי קצת שדמעתי, זה קטע של הרב קוק שבוע שעבר, שהוא לא... טוב, לא משנה. בהקשר שלנו השאלה תהיה, האם אתה מניח שאם התאווה היא באמת תאווה לקדוש ברוך הוא, מלא התאוות האחרות הם שלב שעומד להתבטל, נגיד כמו בסכמה של הרמח"ל שראינו, משהו זמני, או שבאמת זה פשוט נמצא שם בפנים, ואולי בהקשר הזה גם זה לא כך משנה אם זה מתגלה ככה, אולי זה לא כל כך בעיה אפילו. זה שאלה, ברב צדוק יש כל מיני קטעים שונים ומשונים, וחלק מה, אני חושב מהמקום הזה זה שהוא מתחמק הרבה פעמים לדבר על העתיד לבוא. הוא מדבר על מה שקורה עכשיו, עכשיו זה ככה, עכשיו התאווה מתגלה באופן כזה, מסתר. יכול להיות שלעתיד לבוא הכל יתברר וכולם יהיו קדושים ברמה הפשוטה, אבל אתה יכול לראות את זה הרבה פעמים שזה לא מעניין אותו. אני חושב, כאילו, הוא לא שם את העתיד לבוא כמקום שחותרים עליו. זה חלק ברמה האנליטית, אני חושב, זה סוג של קוטב שצריך לשער אותו כמוטלח יותר, כי אז אין בו את הסתירות. אבל בסופו של דבר, מה שמעניין אותו והאפקטים שהוא יצר, זה דרך המקום הזה שיש בו את הסתירות. שבאמת אתה אומר, יש בישראל תאווה, אבל צריך לברר אותה, צריך להבין אותה באופן אחר. לכן אני חושב השאלה לגבי בהקשר הקוקניקי תהיה, האם אתה מסוגל להבין את הניגוד הזה בין הדתי לחילוני, נגיד, כמשהו שהוא באמת נשמר. יש בו תוקף גם ברמה של הניגוד שלו, הוא לא רק איזושהי מראית עין שאני פשוט מבטל אותה וחזרתי למקום הבטוח של, של הדתיות. הדוגמה של הציזית, אני חושב, אפשר לראות את זה בצורה מאוד חזקה. מצד שהוא מתחיל בקטע הפסקה השנייה שקראתי, כשהוא מתחיל לדבר על הציזית, אז הוא פתאום חוזר שוב לשפה של הפרישות, אני חושב. להגיד, הם מצוינים גם מבושיהם, במושגים שדיברנו עד עכשיו, זה אומר, גם המעשים הם פרושים. והציצית היא מסירה את הבגדים הצועים כמו אותו, אותו תלמיד שלכאורה הסיפור שלו הוא דגם לתפיסה הפשוטה שציצית מה היא עושה היא כמו מילה, היא סימן חיצוני שאומר לך איך להתנהג. זה העניין שלה וזה הדימוי הזה של הבגד פה, אתה חושב שאתה יכול ללכת לקרחי הים אבל הציצית עוצרת אותך. ויש משהו מגניב בזה שהסיפור הזה הוא באמת מאוד חזק בהקשר הזה דווקא בגלל שהוא חסר פאתוס. אם אתם מכירים את השיעור של הרב שגר על הסיפור הזה, זה פעם נמצא בקונטרס, נמצא באתר של הישיבה. הוא מאוד עובד על זה שהסיפור הזה מראה שהיהודי בכלל אין לו יצר רע. כי הדמות שם, לפחות איך שהרב שגר קורא אותה, היא מאוד נבחית כזה, ויש לו בית מדרש, והוא מגיע עד לשם, כי יש לו איזה מין פנטזיה, ובסופו של דבר הוא לא מסוגל לממש אותה, כי הוא אין קצת ציפיות. יש שם איזה לופ כזה בסיפור, בזה שהוא לכאורה מתואר כערום, ובכל זאת הציפיות הופכות על פניו. הוא לא מסוגל, כאילו, לצאת מהציפיות שלו. אפילו שהוא הגיע עד לשם, והאף שגם מאוד משחק על זה כמקום של האנטי גיבור, שהוא מכיר בזה שבאמת אין לו יצר רע, והוא פשוט נמצא במקום הזה של בית מדרש, וזה לא בעניין שלו. ובזה לוקח את הסיפור הזה, ומהפך אותו אני חושב, בזה שהוא אומר לך, מה הציציות עושות? קודם כל היצר רע נמצא, והוא דווקא נמצא בישראל, אל תתאר פה זה דמות של יהודי נבח, שבכלל אין לו יצרים. וכל הגדול יצרו גדול.
כי הגדיל לעשות, הוא מניח אומות העולם,
הוא מתגרה בישראל. כן,
מעצמם מתגרים. והוא אומר לך, הציציות, מה הם עושות? אני חושב, לא יודע, חייב שחתכתי את הקטע מוקדם מדי. אני חושב שכל מה שהוא עושה פה בפירוש של הציצית, זה להפוך את הציצית למילה, במובן שהיא לא סימן חיצוני שקשור להתנהגות, אלא היא סימן שאומר לך איך להבין את ההתנהגות באופן אחר. וזה, כאילו, אפשר לקחת את זה ביחד לסיפור ההוגם אולי קצת, כי הסיפור ההוגם, מה שקורה בו זה שאחרי שהתלמיד נסוג, האישה הולכת אחריו ומתגיירת. טוב, גם מצא לו קשר דברים מעניינים להגיד על הסיפור הזה בהקשרים אחרים, אבל יש בו משהו שגם הסיפור הזה מבקש להכיל את התאווה בתוך התחום, להכניס אותה פנימה. דיבורים של מצא לו אומר כאן, להכיל את העולה בתוך המילה. אבל שם הוא עדיין נמצא מאוד במקום של לתלות את זה בהימנעות. ומצא לו כאן שבמקום יש, אני אכיל את התאווה בתוך המילה, בתוך כעבודה של פרשנות לאחר מעשה, זה המקום שרבים הוא ידבר עליו בתור תשובה. לא כעבודה של אם אתה נמנע אז אתה יכול לקבל כשכר ועונש כזה, כמו שזה מתואר כאן, שכרם של, בסיפור, שכרם של מצוות בעולם הזה, אלא המצוות לא, הן לא עשייה ולא עשייה של הבדלה, אלא הן עבודה של סוג של סימן שנועד להגיד לך לברב, יש פה איזשהו חץ שאומר לך להסתכל מאחורי הדברים. ולכן העבודה לא תהיה להגיד שלישראל אין יצר, כמו שהסיפור הזה קצת ממחיש, אלא להגיד שישראל יש יצר והשאלה היא מה מתרחש מאחורה. מילה ציצית, אני חושב, מקבלת איזשהו הקשר אחר לגמרי, מה זה אומר שבן אדם הוא עם ציצית, כאילו, זה עדיין מתפקד, אני חושב, ברמה הזאת אצלנו, שהציצית היא סוג סימן שחוסם, שמגדיר. ופה כל הזמן הציצית אמורה לתפקד כמשהו שהוא מראה לך מי אתה מעבר למעשים שאתה עושה, ולא באופן שמוגדר דרך המעשים שאתה עושה. בן אדם עם כיפה, איך הוא מעז לעשות כך וכך. כאילו, בהקשר הזה של פסלו קיגל, זה בן אדם עם הכיפה, בהקשר הזה עם הציצית והמילה, המשמעות של הסימנים האלה מתברר דווקא כשהוא כן הולך למקומות שאנשים כיפול אמורים ללכת אליהם. זה אין חושב המהלך שהוא בונה כאן בהקשר הזה. כן, אנחנו נוותר על הקטע עם השעשוע, מי שרצה יקרה את זה אחרי זה, יש פה דיבורים יפים על שחוק, אבל בואו נתן קצת איזה פידבק לגבי הנקודה הזאת. אני אנסה ככה לנסח את זה כאילו מה שאני רוצה לקחת מפה למהלך שלנו הכללי, כאמור, זה שני דברים. אחד, שוב המיקום של היצר, של התאווה, כמוקד שבו מתרחשת, שבו מתגלה המשמעות של הקדושה, נגיד, מתגלה המשמעות של היהדות, של הזהות היהודית, ולכן גם של ההבדל מגויים, ולראות את התחום הזה כתחום שהוא זוקק פרשנות. האופן שבו הוא עובד ואמורים לעבוד איתו, זה לא האופן, או לפחות לא רק האופן של ההתמודדות וההבחנה ברמה המעשית, אלא האופן של לפרש את המעשים הקיימים. משהו שכבר קיים. ומה שהבזל נותן לנו פעם, ואנחנו נצטרך לפתח את זה יותר בשבוע הבאים, זה כלים פרשניים. מה זה אומר? איך אתה יוצר את הזיקה הזאת בין נחל השיטים לבין המעיין היוצא מבית השם? מה זה אומר להגיד שאתה העולם של ישראל זה הקדוש ברוך הוא?
זה לא
בהכרח לכלול
אותם תחת
המילה
הקודמת של היצר?
מי זה אותם?
שני הצדדים של היצר. נגיד אותם
אני
כאילו, גם היצר וגם
התאווה, כמו שם. לא, אני כוונתי מה אתה אומר. מה זה לכלול את שניו?
אתה כאילו הפרט את המין הפרטת בין התפיסה הפשוטה של הקדושה של ישראל, ואומרת הגדרה הרחבה שבה יש ישראל שהם גם לא קדושים.
כן.
אז כאילו בקטע הזה אתה אומר שצריך להיות דווקא הגדרה אחת לכולם של היצר ושגם היצר הוא קדוש וגם
מה אתה מתכוון הגדרה אחת לכולם? אתה שואל אם זה לא טוב להיות פרוש ברמה המעשית כאילו מבחינת מה שהוא מתאר?
כן, אני שואל מה המשמעות של היצר כאילו גם בהבנה הקלאסית שהוא שולל אותו.
זו שאלה, ברמה המעשית הוא ודאי לא שולל אותה כהנחיה מעשית ראשונית. וכן, אני חושב, יוצא מנקודת הנחה שזה לא יכול להביא אותך עד הסוף, שזה לא מגיע לעומק של המשמעות של הקדושה וגם לא של המשמעות של יהודי, כי זה נשאר על פני השטח. זה א' אולי, וגם ברמה המעשית הוא קודם מניח שאי אפשר להיות פרוש עד הסוף. למרות שיש לו את הדמויות האלה של לוי ושל יוסף שהוא זורק אותם, הוא הרבה פעמים מציב אותם כאיזה מין דמות, אבל כאילו בכללי אומר אי אפשר. כיוון שאי אפשר, אז אני מניח שהעבודה היא לפחות לא רק בעובד הזה. אני חושב שזה דברים שהוא מנסה לקיים אותם במקביל. אבל זה נכון שהוא לא ממש נותן דין וחשבון על היחס ביניהם, כי יותר חשוב לו, אני חושב, לחדש את הרובד הזה, על בסיס איזושהי הנחת יסוד פשוטה יותר שהוא מתחיל ממנה, כאמור, בניגוד בין יצר לקדושה.
אבל הוא כן מנסה מאוד להבין שהקדושה נמצאת, לדמות את הקדושה כתאווה, הביטוי הזה של תאוותם של ישראל לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, קודם כל תעשה את השלב הראשון שכבר נמצא בחז"ל ובנביאים, שהיחס הוא יחס שיש לו דימויים מיניים, היחס של הקדושה. זה א', וב', את היחס הזה אל תבין כאלטרנטיבה לתחום הרגיל של הראיות, אלא כמשהו שנמצא איכשהו בתוכו, שהוא איזשהו עיבוד שלו, פרשנות שלו, עידון שלו, על התפקוד כל מיני מושגים, אני צריך לעבוד עם זה יותר בשיעורים הבאים, אבל אני מנסה כל מה לדחוף אותם אחד לתוך השני. כאילו, נגיד, הדימוי הקלאסי של איך מפרשים את שיר השירים, מה היחס בין הרובד הפשוט שלו ובין הרובד הסוד שלו. האם זה שני דברים נפרדים, האחד הוא תחליף לשני, האם שיר השירים, הפרשנות הזאת היא מועדה להדחיק את הצד היצרי הפשוט, או שאדרבה היא נמצאת בתוכו, מרוממת אותו, אפשר כאילו לחשוב על כל הוויכוחים האלה כחלק מהיחסים האלה. אני חושב שמבחינת ההקשר שלנו, קצת בהקשרים הכלליים שדיברנו בשבוע שעבר, יש פה מין אמירה, אני לוקח את מה שאמרת קודם, גילה, שזה פותח. זה פותח אפשרות ליחס אחר. זה נראה לי מה שאני בעיקר מרגיש שקצת נותן לי בהקשר הזה. זאת אומרת, תסתכל על העולם. אתה רואה שהעולם, החברה המערבית ודאי נשלטת על ידי, נשלטת, לא יודע, מאוד מרכזי בה. זה של יצר, זה אחד הווקטורים, זה אחד עיקרי האמונה הגדולים ביותר. מסתובב ברחובות בתל אביב, זה כבר ניכר לך שזה אכן כך, וגם ברמה התרבותית, במה מתעסקים, איך בוחנים את הדברים, מה הדברים שאי אפשר לפקפק בהם. זה מאוד חזק, כאילו, פשוט היא לא אופציה בכלל, מופרכת מעיקרה. יש משהו כאילו שזה הנחת יסוד של איך הדברים מתנהלים. כמו קראתי הבוקר קצת על איש התקשורת הבכיר שנחשף וכולי. כל הזמן ההנחה היא שזה ברור שזה ככה, ברור שאם יש איש בכיר אז זה מה שהוא עושה. זה, כאילו, זה כללי העבודה ואי אפשר לאסור את זה, רק להתחיל לחפש איפה זה נהיה בכוח, איפה זה לא בכוח. זה חוזר קצת להבחנה בין כעס ותאווה אצל בצד. נסים מאוד להבחין את הכעס והתאווה כדי שהתאווה תוכל להתרחש, כי היא חייבת להתרחש, ככה החיים עובדים, זה החיים. אני חושב שגם ברב סבק זה נכון, הוא מבחין את הכעס מהתאווה כי הוא רוצה להכיל את התאווה בתוך מחנה ישראל, גם את העבודה זרה. הוא רוצה להוציא החוצה, אז הוא מבחין אותה מהתאווה כי התאווה מבחינתו זה, יש פה משהו שהוא הולך עם הז'אנר הזה, נגיד הפרוידיאני, שזה הרובד שבו החיים מתנהלים. והוא מנסה את זה, לעשות איתו משהו, לא להיות כל הזמן במקום הדתי שאומר אשרינו שאנחנו לא שם, למרות שאי אפשר להימנע מזה, אשרינו שאנחנו לא שם, רמה פשוטה. אבל מבחינת הוקטור שהוא חותר אליו, הוא מחפש להבין את האופן, את ההתרחבות הזאת כמו שהיא באופן אחר. ולא רק כל הזמן להתבדל ממנה ולשאול את עצמי איך אפשר להיות אחרת ולאן אני הולך. זה איזושהי אמירה שפותחת פה איזה אופק, אני חושב, אחר של התמודדות בתחום הזה. אבל שוב, להגיד שיש איזשהו סוד, זה גם, כאילו, זה משנה את הוקטור, אבל עדיין, כאילו, אני חושב מה שצריך לחפש ברב צדוק, וגם אולי לא רק בו, זה לא רק להגיד לך תחפש, אלא או אפילו לא לעתיד לבוא זה יתגלה שזה עוד יותר גרוע. צריך כלים פרשניים, צריך לפתח שפה שבה אפשר לעשות עבודה פרשנית כזאת, זה לא ברמה אינטואיטיבית. כמו שזה קצת מתואר במאה השילוח, דיברנו שבוע שעבר, שאתה יודע שזה הדבר הנכון לעשות, אז אתה עושה. זה בסדר, זה יותר ברמה של השפה. צריך לעשות פה איזושהי פרשנות, ולכן צריך גם לפתח את המושגים שיכולים לחבר בין דברים שעל הרובד הראשוני נראים מנוגדים. זה הכיוון שאני רוצה ככה לחפש לו מקורות בשיעורים הבאים. אוקיי, נעצור כאן.